נלמד מאמר של הרבי שנאמר בי' שבט תשמ"א. הדבר המיוחד במאמר הזה, שעוד בגלל זה אנחנו לומדים אותו, שהוא מאמר שמתייחס לבאר את פרק י' בבאתי לגני, שזה הפרק המיוחד לשנה הזו תשפ"א. אז אנחנו נלמד את המאמר מבפנים. באתי לגני אחותי קלה. זה פסוק ידוע בפסוק הראשון של הפרק החמישי בשיר השירים. ועל הפסוק הזה יש את כל המאמרים של באתי לגני לאורך כל השנים. בידוע המאמר של בעל ההילולה שהוציאו לאור לקראת עשירי יהיה קודש י' בשבט. ידוע מאמר שהרבי הרייץ הוציא לקראת י' שבט, שזה יום ההסתלקות שלו. בי' שבט תש"י היה הסתלקות של הרבי הרייץ, ולקראת אותו יום הרבי הרייץ מראש נתן את המאמר הזה שיוציאו אותו לאור לאותו יום, שבעצם לאחר מכן זה היה יום ההסתלקות שלו. והיום הזה י' שבט שחוזר בניור באופן דנזכרים ונעשים מדי שנה בשנה. כל שנה ושנה כשמגיע התאריך הזה י' שבט, אז כל העניינים שהיום הזה פועל ומכיל, אז בכל שנה הדבר הזה חוזר בניור, זה חוזר ומתעורר מחדש כל שנה, ובעצם מחדש כל שנה יש לנו את המשמעות המיוחדת של היום הזה. אז מה במאמר הזה הוא כותב שם, שמביא את מאמר השיר השירים רבה, מביא שם את מה שהמדרש אומר על הפסוק הזה בשיר השירים, שהקדוש ברוך הוא אומר באתי לגני. המילים באתי לגני זה בעצם כציטוט ממה שהקדוש ברוך הוא אומר במתן תורה. כשהקדוש ברוך הוא בא והתגלה בהר סיני לעם ישראל, אז ההתגלות האלוקית הזו בעולם, בהר סיני, בעולם הגשמי, אומר הקדוש ברוך הוא שההתגלות הזו היא שהוא הגיע לגני. מה הכוונה לגני? אומר המדרש, לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה בשעת בריאת העולם. זאת אומרת, בשעת בריאת העולם היה העולם עם מלא גילוי אלוקות באופן מוחלט ומלא, והיו דברים כמו שהוא יזכיר מיד שגרמו לסילוק השכינה מהעולם. לאחר מכן כשהגיע מתן תורה על ידי משה רבינו חזרה ההתגלות האלוקית בבריאה, לכן אומר הקדוש ברוך הוא על ההתגלות הזו באתי לגני, באתי חזרה על הגן שלי, למקום שהייתי פה, למקום שהעיקר של השכינה הייתה פה בתחילת הבריאה. בעיקר שכינה בתחתונים הייתה, שידוע שבתחילת בריאת העולם עיקר השכינה הייתה פה למטה בעולם התחתון. לאחרי כן, אחרי שהייתה התגלות אלוקית בעולם באופן מלא, למה זה לא נשאר? למה היה צריך במתן תורה שההתגלות הזו תבוא פעם נוספת? מה קרה מבריאת העולם עד מתן תורה? במשך 2448 שנה, מה קרה במשך כל השנים הללו עם ההתגלות האלוקית בעולם? ולאחרי כן, אחרי שהייתה התגלות אלוקית בשעת בריאת העולם, הנה על ידי מעשים בלתי רצויים נעשה סילוק השכינה. היה סילוק של השכינה מהעולם, הסתלקה השכינה ממטה למעלה. היו מעשים, כל מיני מעשים בלתי רצויים, דיינו חטא האדם הראשון, חטא צדת, חטא של קין וכולי, עד אנשי סדום והמצרים, כל החטאים הללו, כל חטא גרם לסילוק נוסף של השכינה מהעולם. סילוק וסילוק, תחילה היה הסילוק מהעולם הזה הגשמי לרקיע הראשון, אחר כך היה הסילוק לרקיע השני, עד שהגיע החטא השביעי של המצרים, וזה גרם לסילוק השכינה עד לרקיע השביעי, עד שעל ידי שבעה עניינים נסתלקה השכינה לרקיע השביעי. ואחר כך, אחרי שהשכינה הסתלקה מאז בריאת העולם שהייתה כאן למטה, היו שבעה חטאים שגרמו לסילוק השכינה, עד שהסילוק היה מוחלט עד לרקיע השביעי, אחר כך עמדו צדיקים והורידו והמשיכו את השכינה מלמעלה למטה. אחר כך היו שבעה צדיקים שכל אחד בדורו הוריד יותר וגילה יותר את השכינה, יותר נמוך, יותר נגיש, יותר גלוי לעולם שלנו. וזה היה בסדר מצודה. החל מרקיע השביעי, קודם כל הצדיק הראשון שזה אברהם אבינו, הוא הוריד את השכינה מהרקיע השביעי לרקיע השישי. יצחק אבינו שהיה השני, הוריד את השכינה מרקיע השישי לרקיע החמישי וכן הלאה. אז היו ככה שבעה צדיקים, וכולם היו בתנועה עד לעולם הזה התחתון. כל הצדיקים הללו, העבודה שלהם הייתה להביא את הגילוי של השכינה עד שזה יהיה באופן פנימי ומורגש כאן בעולם הגשמי שלנו. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר בתהילים, שזה העבודה המיוחדת של הצדיקים, פסוק אומר בפרק רמת זין בתהילים, כתוב צדיקים ירשו הארץ וישכנו לעד עליה. אז הוא מסביר מה הכוונה וישכנו לעד. המילה לעד זה בחינת שוכן עד, אנחנו מכירים את זה בשחרית של שבת, את השוכן עד שאומרים, זה הולך על הקדוש ברוך הוא, שהוא שוכן עד. אז הכינוי שוכן עד זה כינוי על הבורא. אומר הפסוק, ישכנו לעד עליה. הצדיקים מביאים את הבחינה הזו שנקראת שוכן עד, הם מגלים אותו כאן עליה, על העולם הזה שלנו. כל צדיק מוריד את השכינה עוד שלב ועוד שלב. עד למשה רבינו שהוא השביעי, כך היו שבעה צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם ומשה, עד שמשה רבינו, שהוא היה השביעי מבין שבעת הצדיקים וכל השביעים חביבים, שעל ידו נעשה בפועל העניין, וירד הוויה על הר סיני. משה רבינו, הוא זכר שעל ידו היה מתן תורה, והקדוש ברוך הוא התגלה בעולם בהר סיני, וזה הביא בחזרה את הגילוי שהיה בעצם בתחילת הבריאה. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, באתי לגני. אך כדי שיומשך אחר כך באופן קבוע, כי הרי במתן תורה אומנם היה גילוי גדול, אבל הגילוי היה זמני. כמו שהפסוק אומר בתורה, במשוך היובל, הימה יעלו בהר. כל הגילוי הגדול שהיה בהר סיני היה רק בזמן המעמד של מתן תורה. אבל אחרי שהיה את הקול השופר שסימן על סיום מתן תורה, אז השכינה כבר לא הייתה בגילוי כאן בהר סיני. אבל זה היה רק הגילוי של הר סיני, היה נקודת ההתחלה שהביא את הבריאה להיות כלי לקבל את הגילוי של השכינה. אבל אחר כך היה צריך להיות פעולה מוספת, שהגילוי יישאר באופן קבוע. אז מה היה הפעולה שעשו אחר כך? כדי שהגילוי יישאר כאן באופן קבוע, היה לאחרי זה הציווי, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זה הציווי שבא מיד אחרי מתן תורה, הציווי לבנות את המשכן, שהציווי הזה הוא מביא את הגילוי של השכינה בעולם באופן קבוע. שזהו עניין עשיית המשכן, שיהיה מקום גשמי שבה השכינה שורה. תאב שנאמר ושכנתי בתוכם, למרות שהפסוק אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וידוע שחזל הרי אומרים מה זה בתוכם, בתוך כל אחד ואחת, זאת אומרת שהשכינה שורה בלב של כל יהודי, אבל הרי עניין זה נעשה על ידי זה שישנו המשכן. ברור שצריך קודם כל שיהיה משכן גשמי, מקום גשמי, ששם יש את השראת השכינה. וזה עוזר שיהיה גם השראת השכינה אצל כל אחד ואחד באופן פרטי. זה גם הולך הפוך, שעל ידי שכל אחד באופן פרטי ממשיך את השכינה בלב שלו, אז זה מביא שיהיה גילוי של השכינה בעולם כפשוטו במשכן. על כל פנים, זה היה מטרה בעשיית המשכן. די יקרה מקדש, שהמשכן נקרא מקדש, עשו לי מקדש, למה קוראים לו מקדש? שבו שורה השכינה העליונה, וזה הפירוש ישכנו לעד עליה. הוא ממשיך במאמר, הרבי הריי"ץ במאמר שמדבר על באתי לגני, על הפעולה, על העבודה של היהודי, להמשיך את השכינה פה למטה. במאמר במהלך הפרקים, פרק ג', אנחנו מגיעים בפרק ו', שם הוא אומר שעיקר, שעניין עיקרי במשכן, הוא מה שכתוב, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. כל פרט שהתורה מספרת לנו על בניית המשכן הגשמי, הוא בעצם פרט שאמור להתבטא בעבודת השם של כל אחד ואחד. אז כמו שבמשכן הגשמי התורה אומרת לנו, שזה היה בנוי מקרשים, והתורה מציינת איזה קרשים הם היו, עצי שיטים עומדים, אז זה גם כן קיים בעבודה הנפשית של כל יהודי. כל יהודי בעבודה שלו צריך שיהיה לו גם קרשים וגם עצי שיטים. מה הכוונה? שתוכן עשיית הקרשים מעצי שיטים הוא, מה המשמעות של זה? שהקרשים שממנו בנו את המשכן, הוא היה דווקא מעצי שיטים, עצים כאלה שקוראו להם שיטים. התוכן של זה בעבודת השם הוא שמהפכים את השטות והשקר בעולם הזה ועושים מזה קרשים למשכן. יש לנו כאן שני דברים שמבטאים את העניין של ההפיכה של השקר והשטות של העולם, ששתי הדברים האלה קשורים למשכן. כי השטות קשור למילה שיטים. העצים היו עצי שיטים, שזה מבטא את המשמעות של המושג שטות. אז יהודי צריך לקחת את השטות שיש בעולם ולהפוך אותו לשטות של קדושה. אותו הדבר, יהודי צריך לקחת את השקר שיש בעולם, והשקר זה אותיות שין קופרש, זה אותם אותיות כמו קרש, שמזה בנו את המשכן, קרשי המשכן, שקר, קרש, אותיות שקר. האדם הופך את השטות של העולם ואת השקר של העולם הזה ועושים מזה קרשים למשכן. ובאופן דה עומדים, עצי שיטים עומדים. מה הדגש במילה עובדים? עומדים, גם כן המילה הזו בעבודת השם, עומדים, הכוונה היא שעניין העמידה מורה על התוקף ודר השינוי. זה שזה עצי שיטים עומדים, זה מראה שזה עומד, שזה קיים, שזה עבודת השם שיהודי עושה, זה לא רק באופן חד פעמי והתעוררות רגעית, אלא זה דבר שנשאר בתוקף, שהוא עומד על כך ועושה את מה שנדרש ממנו כל הזמן, להפוך את השקר של העולם ולהפוך את השטות של העולם, להפוך את זה לקרש של עצי שיטים של משכן, שזהו כללות העניין, זה מעשה התחתונים, מעשינו ועבודתנו. כל העבודה שלנו כאן בעולם זה שעושים דירה לא יתברך בתחתונים. איך אנחנו עושים דירה לא יתברך בתחתונים? על ידי העניין הזה שהופכים את השטות ואת הקשר ואת השקר. על ידי זה נשלם רצון העליון שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות להתברך דירה בתחתונים. שאנחנו עושים את העבודה שלנו וזה אנחנו משלימים ומביאים לידי ביטוי את הרצון האלוקי בבריאה. מוסיף במאמר, אחר כך שמגיע לפרק י' של המאמר באתי לגני, אז שם הרבי הרייץ מוסיף נקודה, שמפה אנחנו מגיעים לנקודה של הפרק י' א', שזה קשור באופן מיוחד למאמר שאנחנו לומדים. מה הוא מוסיף בפרק י'? שבשביל זה, כדי לפעול בתחתון שיהיה דירה לא יתברך, כדי שאכן יהודי יצליח בשליחות שלו, בתפקיד שלו, להפוך את השטות של העולם, להפוך את השקר של העולם, לעשות דירה דירה להשם, בשביל זה יש צורך בציבות הבית. בשביל זה צריך שהיהודי יהיה אחד מהצבא של הקדוש ברוך הוא, ציבות השם, שזה הכינוי שעם ישראל קיבל ביציאתם ממצרים. שבני ישראל שנקראו כן לראשונה בצאתם מארץ מצרים, פעם ראשונה שהתורה אומרת לנו כינוי כזה על עם ישראל, פרשת בו, פרק י"ב, עם ישראל מקבלים את הכינוי ציבות השם, וזה שהם קיבלו את הכינוי הזה מיד כשיצאו ממצרים, זה קשור גם כן היום, כי היציאה ממצרים, הרי ידוע שזה לא רק יציאה ממקום גיאוגרפי פיזי שקיים בעולם, אלא שבזה נכללת גם היציאה מהמצרים וגבולים של עולם הזה התחתון. כל פעם שיהודי יוצא מהגבול של העולם, כל פעם שיהודי הופך את השטות של העולם ואת השקר של העולם, זה יציאת מצרים. אז כשיהודי יוצא ממצרים, הוא בעצם ציבות השם, הוא חלק מהצבא האלוקי. וכאחד מהצבא האלוקי יש לו את היכולת להצליח בשליחות שלו. מה הפירוש המילה צבאות? צבא, מה זה צבא? מה המשמעות של המושג צבא? שזה הכינוי שעם ישראל קיבל. אז הוא מביא שבמושג צבא יש לנו ג' פירושים. אנחנו נתמקד בפרק י' בעיקר בפירוש השלישי. העניין בזה שבצבא יש ג' פירושים, שלוש פירושים במילה צבא. א', הפירוש האחד, וזה בעצם הפירוש הראשון והיותר עיקרי, ויותר נעריך בזה, ויותר נוגע אלינו, זה לשון חי. צבא זה לשון של חייל. מה עניינו של חייל? חייל זה מי שעובד בקבלת עול במסירות נפש. והיינו שעבודתם היא באיזה אופן יהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, בזכות מה הוא זוכה להיקרא חלק מצבאות השם, כי הוא חייל. מה הפירוש? הוא חייל שהעבודה שלו היא באופן של אנשי צבא, שעניינו של איש צבא, מה ההגדרה של איש צבא? הוא שמוסר נפשו למלך, ראש הצבא והמפקד על הצבא. אז זה פירוש אחד למילה צבא, בלשון חייל שעובד במסירות נפש. הבית הפירוש השני של המילה צבא, מה זה? לשון זמן מוגבל. יש פסוק שאומר, הלא צבא לאנוש עלי ארץ, צבא מלשון זמן, וגם מה המשמעות של המילה זמן ביחס לצבאות השם, שזהו הזמן המוגבל לעבודת כל אחד מישראל. כל יהודי קיבל מהקדוש ברוך הוא את אותם שנים, את אותם ימים, את אותו פרק זמן שהוא צריך, את אותו פרק זמן להשתמש בו בצורה נכונה, בזמן הזה לעשות את השליחות שלו בעולם. אז זה הפירוש השני של המילה צבא, צבא מלשון זמן. והגימל, יש פירוש שלישי למילה צבא, מלשון צביון. מה זה נקרא צביון? קודם כל, מה ההוכחה שצבא נקרא צביון? כמו, קודם כל זה דומה מאוד למילה צבא, למילה צביון. איפה אנחנו מכירים, נפגשים במילה הזו? כמו לצביונם נבראו. כמו שכתוב בגמרא על הנבראים, שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם, הוא ברא את כל נבראו, נברא לפי היופי שלו, לפי השליחות שלו, לפי התפקיד שלו, לפי העניין שלו, שזהו הפאר והתפארת, היופי, שבהתכללות כמה גוונים. יש כמה גוונים שמתכללים יחד ומתמזגים יחד, זה הופך את זה לדבר יפה, לדבר מפואר. אז כשאומרים שעם ישראל נקראים צבאות השם, מהי הנקודה של היופי כאן? שעם ישראל מתאחדים יחד כולם לנקודה ולמטרה אחת, למרות שביניהם הם מאוד שונים, וכל אחד בפרט שלו, בחיים האישיים שלו, בעבודה האישית הפרטית שלו, בעבודת השם, כל אחד יש לו עניין אחר ועניין שונה, ולמרות זאת הם כולם משתלבים יחד. דרך זה מנוגע לבני ישראל, שאין דעותיהם שוות, ויש בהם חילוקים. עם ישראל, הדעות שלהם שונות אחד מהשני, ויש הבדלים גדולים מראשיכם עד שואב ממך. יש את העשר סוגים שמופיעים בתורה בפרשת ניצבים, שזה כולל את כל הסוגים בעם ישראל, ואף על פי כן מצטרפים כולם יחד, למרות שהם שונים, כל אחד יש לו עניין אחר ושונה מהשני, למרות שהם כולם יחד עובדים למטרה אחת, ומצטרפים יחד לתכלית אחת, ובאופן שניצבים, המילה ניצבים זה גם כן קשור לצבא, כי ניצב זה עמידה בתוקף של צבא, ניצבים לפני השם אלוקי אלוקיכם, ועל ידי זה ממלאים שליחותם. ומילוי השליחות היא באופן שבני ישראל יוצאים ביד רמה. עד כאן זה בעצם פחות או יותר הסיכום של המהלך של 10 הפרקים הראשונים במאמר באתי לגני שהוציא הרבי הריי"צ. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק ה-11, שהוא הפרק הספציפי השייך לשנה הזו, וגם שייך לשנה שהמאמר נאמר בתשמ"א. מה הנושא המדובר באופן מיוחד בפרק י"א? ממשיך במאמר, ממשיך הרבי הריי"צ במאמר שלו בפרק י"א, ולבאר בעומק יותר מה שישראל נקראים בשם צבאות הוויה. נתעכב קצת יותר להסבין, להסביר יותר בעומק את המשמעות של הכינוי הזה המיוחד שעם ישראל קיבל, שהם נקראים צבאות הוויה. מאיפה בא השם הזה צבאות? מאיפה, מה עניינו של השם הזה? מה הוא מבטא השם הזה? אז הוא אומר שמה זה שם צבאות, הוא שם קדוש. אחד משמות הקודש של הקדוש ברוך הוא נקרא צבאות. דומה זיין שמות שאינם נמחקים. ישנם שבע שמות קדושים שהגדרה הלכתית כלפיהם אומרת שם שמות שאינם נמחקים. אז אחד מהשבע שמות שאינם נמחקים, השם השביעי מהשבע שמות, זה שם צבאות. זאת אומרת שזה שקוראים ליהודי צבאות, צבאות השם, כי בעצם היהודי מבטא את הקדוש ברוך הוא. כיוון שיהודי דומה לקדוש ברוך הוא, אז היהודי מבטא במהות שלו את האלוקות, ולכן מכיוון, כמו שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם צבאות, ככה גם היהודים נקרא באותו שם. יש לומר הביאו בזה למה היהודי נקרא באותו שם שהקדוש ברוך הוא נקרא, מכיוון שאדם הוא על שם אדם אל העליון. מה הסיבה שקוראים לאדם אדם? אתם קוראים אדם, זה כינוי לעם ישראל. למה קוראים לנו אדם? אדם זה לשון אדם אל העליון, אדם זה לשון דמיון, כיוון שיש בנו דמיון לעליון, דמיון לקדוש ברוך הוא. אז כל הדרגות שיש באלוקות, יש גם באדם למטה. מבשרי החזה אלוקה. אז מכיוון שבאלוקות יש שם קדוש שנקרא צבאות, אז לכן זה בא לידי ביטוי בכך שגם היהודים נקראים בשם הזה צבאות השם. הרי מובן שהשם צבאות הוויה שבו נקראו בני ישראל, אדם התחתון, ישנו גם באדם העליון. זאת אומרת, לפעמים הולכים מלמעלה למטה, ולפעמים הולכים מלמטה למעלה. לפעמים אנחנו רואים משהו שיש למעלה באלוקות, ואנחנו מבינים מזה שאותו דבר נמצא גם אצלנו. ופה הולכים הפוך. קודם כל רואים שאנחנו, עם ישראל, מכונים בכינוי מצוין, צבאות השם, וזה אנחנו מבינים שגם למעלה יש את הכינוי הזה, את השם הזה. ועל זה מבאר, על זה אומר הרבי הרייץ, שאכן זה נכון, שלמעלה באלוקות יש את המושג הזה צבאות, שהשם צבאות הוויה שייך לשם צבאות. זה שאנחנו נקראים צבאות הוויה, כי יש באלוקות שם קדוש. השם הקדוש נקרא צבאות, צבאות, שהוא שם קדוש, זה אחד מהשבע שמות שאינם נמחקים, ולכן גם אנחנו נקראים בכינוי הזה. עכשיו אנחנו צריכים להתעכב, להבין, מה המשמעות של שם צבאות אצל הקדוש ברוך הוא? ובמילא הנקודה הזו באה לידי ביטוי גם בעבודת השם של יהודי כאן למטה. אז נצטרך ללמוד גם מה זה צבאות למעלה ובמילא מה זה צבאות למטה. אז ממשיך, אז נראה את היסוד מציטוט מאותו פרק י' במאמר באתי לגני של הרבי הרייץ. ממשיך הרבי הרייץ במאמר ואומר שם בעיניתא במדרש רבה, הוא מביא מדרש מפרשת השבוע, מפרשת שמות, פרשת שבוע הקודם, שמה כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שמי אתה מבקש לידע? אתה שואל אותי ואמרו לי מה שמו, זאת אומרת, אתה מבקש לדעת את השם שלי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לפי מעשי אני נקרא, השם שלי הוא לפי מעשי. ואז הוא מביא שם במדרש כמה וכמה שמות אלוקיים ומסביר כל שם בקשר לאיזה עשייה, לאיזה מעשה אלוקי הוא שייך. כשהגיע לשם צבאות הוא אומר שמה, כשאני נלחם ברשעים אני נקרא צבאות. זאת אומרת, השם צבאות הוא שם שמבטא את המעשה האלוקי כשהוא נלחם ברשעים. בעניין בזה בכללות עניין הרשע, הרשע שבזה נלחם הקדוש ברוך הוא, הוא איפך הצדק. כללות שעניין של רשע זה הפוך מעניין של צדק. זה מה פרוש הפוך מעניין של צדק? והיינו שאין זה דרך הישר. רשעים זה אלה שהם הפוך מהדרך הישר. מה זה הדרך הישר? דרך הישר זה דרך הוויה לעשות זכר ומשפט. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שמה המיוחד שאברהם אבינו מחנך את הילדים שלו, את האלה הולכים אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז הדרך הישר, הדרך של הצדק, הדרך של הקדוש ברוך הוא, זה לעשות צדקה ומשפט. מה הכוונה? זה דרך הישר הוא שהעולם יהיה מקום של תענוג. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יעשה את השליחות שלו, את התפקיד שלו בעולם, והתפקיד שיהודי צריך לעשות בעולם, שהעולם יהיה מקום של תענוג, שהעולם יהיה מקום של גילוי אלוקי, שיהיה שייך לומר על העולם, באתי לגני, לגנוני, שהעולם הוא הגן של הקדוש ברוך הוא, כפי שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, זה המטרה שבשבילה בכלל נברא כל העולם, זה נקרא דרך הישר, זה דרך הצדק. למי קוראים רשע? למי קוראים רשע? מהי הדרך של הרשע? אך ישנם אלו שמעוותים את הדרך. מי שלא הולך בדרך הזו שהקדוש ברוך הוא רוצה, מי שמעוות את הדרך הנכונה, זה נקרא רשע. זאת אומרת, הוא לא עושה את השליחות שלו בעולם, הוא לא עושה דירה לא יתברך בתחתונים. ולכן נקראים רשעים. לכן אלה שמעוותים את הדרך, אלה שלא עושים את הנדרש, קוראים להם רשעים, כי הם הפוך מהדרך הישר. הם לא מבטאים את השליחות שלהם לעשות דירה לא יתברך בתחתונים. אז כשאני נלחם עם הרשעים מהפירוש, שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, אתם בעצם כוח גם לכל יהודי באופן אישי, שיהיה לו את הכוח להילחם עם הרשע, להילחם עם היצר שמביא אותו לדרך לא נכונה, מביא אותו לרשע, לא לעשות דירה לא יתברך בתחתונים, זה הכוח של שם צבאות. וזהו עניין שהם צבאות. כשאני נלחם ברשעים אני נקרא צבאות. וממשיך, ממשיך הרב רייז במאמר, אם כן מובן, אז מזה אנחנו מבינים שכשאומרים, כשהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, שהוא נקרא צבאות. למה הוא נקרא צבאות? הוא אומר לו שם שזה בגלל שהוא נלחם ברשעים, אז אם כן מובן, זה שם צבאות, הוא שם למלחמה. וכן הייתה בשערי יורה לרבי יוסף ביקטליה, אחד מגדולי המקובלים, שכתב ספר שערי יורה, שם הוא כותב דשם צבאות ובנצח ועוד. כל אחד מהשמות הקודש הוא כנגד אחד מהספירות האלוקיות, אז הוא מביא שם ששם צבאות קשור לנצח, נצח ועוד. ומשם נמשכות כל המלחמות שבעולם, כי נצח זה עניין של לנצח את המלחמה, כמו שהוא ימשיך ויעריך בהמשך של המאמר כאן מיד, אז לנצח את המלחמה, לנצח את הרשעים, זה קשור לשם צבאות, וזה הכוח המיוחד שיש לכל יהודי, שהוא אחד מצבאות השם. הוא ממשיך לבאר השייכות בעניין המלחמה לנצח. מה הקשר בין צפירת הנצח למלחמה? מה הפירוש מה הקשר? למרות שבהיגיון זה מיד מסתדר לנו מצוין, כי מה הפירוש נצח לנצח? מי מנצח שיש מלחמה? אבל האמת היא שיש, כמו שאומר שם במאמר, שני סוגי מלחמות. יש מלחמה שהמטרה של המלחמה זה להשיג שלל, להשיג ביזה. מלחמה כזו שהמטרה שלה להשיג לקבל שטח, לקבל שלל, אז המלחמה הזו היא מלחמה עם היגיון. ובמלחמה הזו, המלך לא יבזבז את האוצרות שלו, הוא לא יבזבז יותר ממה שהוא רוצה להשיג. אם לכתחילה המלחמה היא להשיג הישג מסוים, משהו כספי מסוים, אז אין היגיון שהוא יבזבז יותר ממה שהוא הולך להשיג. אז זה המלחמה הזו, יכול להיות שהוא יעצור באמצע ויגיד זהו, לא כדאי לי להמשיך את המלחמה. זה לא נקרא מלחמה שקשורה לנצח. מהי המלחמה שקשורה לנצח? זה מלחמה שכאן המלך רוצה לנצח. הוא רוצה לנצח, הוא רוצה לבטא, כמו שהוא מסביר במאמר הזה, שנצח זה מידה שקשורה לנפש, בעצם הנפש. במלחמה כזו שרוצים לנצח אין שום מעצורים. אין שום דבר שמפסיקים באמצע, כי רוצים כאן לנצח ומבזבזים בשביל זה את הכל. כמו שנראה בשורות הבאות. הוא ממשיך לבאר השייכות, את עניין המלחמה לנצח. שסיבת המלחמה היא, מה הסיבה של המלחמה הזו, שקשורה לנצח. הסיבה היא בשביל ניצוח המנגד. כל המטרה במלחמה כאן, יש כאן רשע, יש כאן מנגד, ואנחנו רוצים לנצח את המנגד. הוא מביא דוגמה לזה מאופן הנהגת המלך עם הצבא בית המלחמה. אם אנחנו רוצים להבין מה זה נקרא לנצח את המנגד, מה מבטא את הגישה, מה מאפיין את הלחימה, שכל עניינה של הלחימה זה לנצח, שמזה מובן גם הוא מביא משל ממלך גשמי, מלך בשר ודם, שמזה מובן גם מנוגע להנהגת הקדוש ברוך הוא, מלך עליון, כשנלחם ברשעים. וכל נראה מה משל ממלך גשמי, שאצל מלך גשמי אנחנו רואים, שאם הוא נלחם כשהמטרה שלו היא לנצח, שבשביל ניצוח המנגד, הרי מבזבז כל סגולות האוצרות, דהון יקר. בשביל לנצח את המנגד, המלך יהיה מוכן לבזבז את כל האוצרות, את כל ההון יקר שיש לו, הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור. יכול להיות שיש למלך אוצרות שהם נשמרו ונאספו בדורות הקודמים, במלכים הקודמים, ושמעולם לא ישתמש מזה לשום דבר. מדובר באוצרות כאלה שלשום עניין במלוכה הוא לא ישתמש באוצרות האלה, כי הם כמוסים ונסתרים וכמוס וחתום מעין כל רואה. אז בדרך כלל המלך לא נוגע באוצרות האלה באופן הרגיל בהנהגת המלוכה. אבל הנה בעת ניצוח המלחמה, כשהמלך ירצה לנצח, הוא מבזבז כל האוצרות. יש לו כרגע מטרה לנצח, אז בשביל המטרה הזו לנצח אין תפיסת מקום לשום אוצר שיש לו במלוכה. הוא יהיה מוכן לבזבז את כל האוצרות כדי להגיע למטרה, ליעד, שזה הניצחון. בעת מלחמה פותחים את האוצרות ונותנים אותם על ידי שרי הפקידים שהם פקידי החיל בשביל אנשי החיל. זה מה שהרבי הריי"צ אומר שם במאמר, שרואים משל ממלך בשר ודם שמבזבז את כל האוצרות בעת המלחמה כי הוא רוצה לנצח. אותו דבר בנמשל, בדרך זה מובן בנוגע לציבות הוויה. אותו דבר בנמשל כשמדובר על עם ישראל, שכל יהודי הוא אחד מציבות השם, שזה כל אחד ואחת מישראל, שהקדוש ברוך הוא פותח ונותן להם את אוצרותיו בשביל ניצוח המלחמה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ננצח את המלחמה עם הרשעים, עם הרשע, עם היצר הרע, שננצח את המלחמה ונצליח לעשות לו להתברך דירה בתחתונים. אז בשביל לנצח במלחמה, פותח הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות ונותן את זה לכל יהודי, כדי שכל אחד ילחם מלחמות הוויה וינצח, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. למה באמת המלך מבזבז את כל האוצרות כרגע במלחמה? אמרנו את זה קודם בעל פה, אבל הוא מסביר את זה עכשיו. אך לכאורה אינו מובן. זה מאחר שזהו אוצר יקר שמעולם לא ישתמש מזה לשום דבר. אם מדובר באוצר כזה יקר, שהמלך אף פעם לא ישתמש בזה ואפילו לא פתח את זה. זה היה כמוס וחתום, אף אחד לא יסתכל על זה אפילו. אפילו פרוטה הוא לא ישתמש מהאוצר הזה. הוא בוודאי לא באופן של בזבוז. הוא בוודאי שלא בזבז אף פעם שום דבר מהאוצר הזה. וכמוס וחתום מעין כל רואה, נשאלת השאלה, אם כן, מהו הטעם שבשביל ניצוח המלחמה הרי הוא מבזבז את האוצרות? למה עכשיו המלך מחליט לבזבז את כל האוצרות, אם במשך כל השנים אף פעם הוא לא נגע בהם, הם היו אוצרות כמוסים וחתומים? על זה ממשיך לבאר, מסביר הרבי הריי"צ במאמר בפרק י"א. מה הסיבה שהמלך, המלך בשר ודם, מה הסיבה שהוא מבזבז את אותם אוצרות ומוציא אותם, שזהו לפי שהניצחון נטוע ומושרש בעצם הנפש. כי הרצון שלו לנצח, מידת הנצח היא מושרשת במקום כל כך עמוק, ששום דבר לא תופס מקום לגביה, ואז המלך אומר, בשביל לנצח, אני מוכן לוותר על הכל, אבל אני אנצח. שזה מקום כזה למעלה יותר מכוחות הגלויים שבנפש. כל המלחמות הרגילים זה בא מכוחות הגלויים. בכוחות הגלויים יש שיקול דעת של כדאיות, האם כדאי להמשיך את המלחמה, אולי צריך להרים ידיים, צריך להפסיק, אבל כשהמלחמה היא כזו שהיא באה מהנצח, שהיא באה מעצם הנפש, והיינו, שהוא למעלה מהאור והחיות שבא בגילוי, מדובר כאן בכזה עוצמה, שהיא למעלה מהכוחות והאורות שבדרך כלל הם גלויים. פה יש משהו שהוא מוסתר מאוד בעצם הנפש, ולכן כל העונג הנעלה והנפלא שיש בסגולות מלכותו באוצרות יקורו, כל התענוגים שהמלך מתענג מהעובדה שיש לו אוצר יקר, שיש לו אוצרות שאף פעם לא נגעו בהם, ומכיוון שהמלך מתענג מאוד מעצם העובדה שיש כאן אוצר שלכן אינו מבזבז אותם ואינו משתמש בהם כלל, לכן אף פעם המלך בכלל לא פתח אותם. אבל עכשיו שמדובר בשאלה של ניצחון, וניצחון זה דבר שנוגע כל כך עמוק בנפש, אז עכשיו אינו תופס מקום כלל לגבי הניצחון. אין שום תפיסת מקום ושום ערך לכל האוצרות מול הניצחון שהוא רוצה לנצח. אז הוא מבזבז את הכל, כי מה יהיה לו מכך שישארו לו אוצרות והוא לא ינצח? הנצח הוא יותר עמוק מהאוצרות. ובשביל ניצוח המלחמה מבזבז המלך את אוצרותיו, ויתרה מזה לא רק את האוצרות, את החומר, את הכסף הוא מבזבז, אלא שגם חייו משליך המלך מנגדו. המלך גם יוצא לקרב ומוסר את הנפש, שיכול להיות שהוא מקריב את החיים שלו בשביל להביא את הניצחון. הניצחון יותר יקר לו אפילו מהחיים שלו. וכל זה, כל מה שאנחנו רואים אצל מלך בשר ודם, שיש בשביל ניצחון כזו התמסרות של הכל, ומצד מעלת עניין הנצח בשורשו מקור. כי הנצח מושרש כל כך עמוק, שלכן מגיע אצל המלך בעומק ובתוקף, יותר מכל שאר ענייני המלוכה והמדינה. כל ענייני המלוכה שיש למלך, אין להם שום תפיסת מקום ושום ערך ביחס לנצח. ואפילו יותר מחייו של המלך. ולכן המלך מבזבז את כל האוצרות כדי להגיע לניצחון. זה מדובר במשל של מלך בשר ודם. ומזה אנחנו מבינים גם בנמשל שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כשאני נלחם ברשעים אני נקרא צבאות, שהעניין הזה כמו שכתוב בשערי אורה שהוא הביא קודם, שצבאות השם הזה הוא קשור לספירת הנצח, גם באלוקות יש את העניין הזה של נצח, ובשביל לנצח יש בזבוז של אוצרות. בהמשך של המאמר הוא יסביר מה זה, מה עם האוצרות, מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא מבזבז את האוצרות, אבל לפני כן הוא שואל שאלה מאוד חשובה, הבהרה מאוד גדולה, לפני שנגיע לאוצרות. בוא נבין את עצם העניין של לנצח מישהו כשמדובר אצל הקדוש ברוך הוא. וזו השאלה שהוא שואל בסעיף ג' אך לכאורה אינו מובן. יש כאן משהו שאנחנו מדברים על המשל, במשל הדבר מאוד מאוד מובן לנו, יש מלך שיש נגדו, יש רשעים שהם הולכים נגד המלך, והמלך צריך לנצח אותם, ושלנצח אותם הוא מבזבז את האוצרות ואפילו משליך חייו מנגד. אבל נשאלת השאלה, מה שייך עניין הנצח למעלה אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? מה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את מידת הנצח שלו? כשאני אומר שיש לו רצון לגלות את מידת הנצח, פירושו שהוא צריך לנצח מישהו, פירושו שיש מישהו שהולך נגדו, פירושו שמישהו יכול להילחם בו. מה שייך לומר כזה זה דבר בכלל ביחס למלך מלכי המלכים. אשר מי יאמר לו מה תעשה, כמו ששלמה המלך אומר בקהלת. מי אומר לו מה אתה עושה? מה שייך בכלל שיהיה מציאות כלשהי של מישהו, של משהו שמנגד לו? ואיזה תפיסת מקום יש אצלו לכל העניינים הבלתי רצויים? מה שייך בכלל שיש איזה משהו, איזה דרך של רשע שהיא בכלל תופסת מקום וצריך להילחם איתה? מה שייך לומר ביחס למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אין שום מציאות ושום תפיסת מקום לשום דבר. אז במילא מה שייך בכלל לדבר על מידת הנצח כשמדובר על הקדוש ברוך הוא? העניין הוא
כדי להבין מה הכוונה נצח אצל הקדוש ברוך הוא, כפי שמבאר אדמו"ר מהר"ש בדיבור המתחיל צדקת פרזונו תפריש כף זין. אחרי במהר"ש מביא נקודה שמזה נבין גם פה מה שייך נצח אצל הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר שם במאמר? הוא אומר לכן נאמר וגם נצח ישראל לא גם נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כתוב וגם נצח ישראל. אז מזה הרב מהר"ש מדבר ואומר שהפסוק, המילים וגם נצח ישראל, הרי זה פסוק בספר שמואל. מה הפירוש גם נצח ישראל? שהניצחון הוא של ישראל. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו בוודאי שאין שום מפריע, בוודאי שאין תפיסת מקום לשום דבר. אבל כאן מדובר על עם ישראל, והיהודי שנמצא פה נשמה בגוף, יש מצבים של התנגדויות, והיהודי צריך לגלות כוחות כדי לנצח. וזה הפירוש הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך המצב הזה של היהודי, וגורם ליהודי לנצח, שיהיה נצח ישראל. והיינו, כמו שהוא מפרט, שאף על פי שלמעלה לא שייך לכאורה עניין הניצחון, כנ"ל, למרות שלמעלה בלוקות לא שייך את המושג הזה ניצחון, כי ניצחון שייך רק מול דבר שתופס ערך ויש מקום של התנגדות. אבל אם אין שום תפיסת מקום למנגד, לא שייך לכאורה את המושג של ניצחון. בכל מקום, מה הפירוש הקדוש ברוך הוא מגלה נצח? כיוון שיש צורך בעניין הניצוח בשביל ישראל, כיוון שיש צורך לגלות את מידת הנצח בשביל עם ישראל, שליהודי יהיה את הכוח לנצח את היצר הרע, את הנפש הבהמית, אז נעשה גם למעלה העניין זה נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. קדוש ברוך הוא מגלה באלוקות את מידת הנצח כדי שליהודי יהיה את הנצח. והעניין בזה, והנה, אם היות שישראל הם במעמד ומצב דמה לעליון, למרות שהיהודי הוא בעצם דומה לעליון, דומה לקדוש ברוך הוא. נכון שהיהודי דומה לעליון, אבל אם היהודי, אם הנשמה שלו הייתה נשארת למעלה באוצר הנשמות, אז באמת לא היה שום מציאות למה שהוא מנגד, ואלוקות הייתה הדבר היחיד, ובמילא לא שייך ולא היה צורך לנצח אף אחד. אבל מכיוון שמדובר כאן, הרי הם נמצאים למטה, הרי היהודי נמצא נשמה בגוף פה בעולם הזה, שזהו כללות עניין ירידת הנשמה למטה, הנשמה ירדה פה בעולם הזה, ונהיה מצב של במחשכים מושיבה אני, כמו שהפסוק אומר באיכה, היהודי, הנשמה של היהודי ירדה למקום חשוך, לעבוד עבודתה יחד עם נפש הבהמית, באופן דאחריך נרוצה לשון רבים, הוא צריך לפעול שהבהמה שלו גם, הנפש הבהמית שלו, גם תרוץ אחרי אלוקות, וזה עבודה, לתקן את עולם הזה הגשמי והחומרי, זה עבודה שעל זה היהודי צריך לעבוד כאן בעולם. כמובן בתניא מעץ חיים, שהנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל, הנשמה היא מושלמת, הנשמה היא הדמל העליון, היא לא צריכה שום דבר, ולא צריכה להתלבש בעולם הזה. למה הנשמה ירדה פה למטה? אלא כדי לתקנו, לתקן את העולם הזה. העולם הזה הוא עולם חשוך, עולם ירוד, עולם שיש פה התנגדויות, וכאן הוא צריך לעשות דירה לא יתברך בתחתונים. כיוון שצריכים לפעול בירור בדבר חומרי ועל כל פנים גשמי, כיוון שהיהודי שנמצא פה בעולם, אז תלוי, יש אחד שהירידה שלו למצב שיש לו התעסקות עם דברים חומריים ממש, יש אחד שיותר עדין, דברים גשמיים, אבל בכל אופן הרי יש צורך בעניין של מלחמה. למה צריך מלחמה? לפעול העניין להתקפיה, היהודי נמצא במצב שיש לו תאוות, יש לו נטיות לעניינים לא ראויים, והוא צריך לכפות את היצר שלו, שעל ידי זה הוא יפעל שיסטלק עיקר הנקוד שמריחו, שיהיה גילוי אלוקות בעולם, ולבוא, על ידי זה לבוא גם להתפחה חשוך על הנאורה, שעל ידי ההתקפיה הוא יגיע להתפחה, להפוך את החושך לאור, הוא מריר ולמתקע, להפוך את המר למתוק, לעשות משקר העולם קרש למשכן, ולעשות מכללות ענייני העולם דירה לא התברך. זאת אומרת, מה שאלנו? מה שייך נצח אצל הקדוש ברוך הוא? הרי אין שום תפיסת מקום לאף דבר שמפריע. אז מה זה נכון? באלוקות ודאי שאין. אבל היהודי שאצלו יש גוף
ואצלו יש התנגדות, יש תפיסת מקום לדברים המפריעים, הוא נמצא פה בעולם למטה, אז בהחלט הוא מתמודד כאן בעולם עם הפרעות רבות, אז הוא צריך כאן לנצח, ובשביל לנצח, וזה עניין ניצוח המלחמה, הקדוש ברוך הוא מגלה בספירות העליונות את ספירת הנצח, כדי לתת ליהודי כאן בעולם הזה כוח, שהוא יוכל לנצח, וגם נצח ישראל, שבשביל זה, בשביל שיהודי יוכל לנצח, מגלים את האוצרות. אז יש לקדוש ברוך הוא אוצר, והאוצר הזה, כפי שהוא ידבר על זה בריחות במאמר, רק כזה כאין אפילו הפתיח והקדמה של המאמר. עיקר החידוש כאן של המאמר זה מכאן והלאה להסביר מהו האוצר שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי באופן של בזבוז. האוצר הזה שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי, הסיבה למה הוא נותן לו, כי היהודי באמת צריך לנצח, ופה בעולם הזה יש לו את מי לנצח. אז בשביל זה היהודי נקרא אחד מצוות השם, הוא חלק מצוות השם כי הוא קיבל את הגילוי של שם צבאות, שזה גילוי של שם שבא בשביל מידת הנצח, לנצח את המנגדים, את הרשעים, את המפריעים, וזה הכוח שיהודי מקבל כדי לנצח. וזה בעזרת השם, נלמד בשיעור הבא, נראה מהו האוצר המיוחד שיש לקדוש ברוך הוא למלך, כמו במשל הגשמי, שיש לו המלך אוצר, שהוא אוצר יקר שאף אחד לא רואה אותו, נסתר מאוד, נעלה מאוד. את האוצר הזה הוא המלך מבזבז, כשמדובר על המלחמה, למלחמת היצר, כמו בגשמיות מדובר על מלחמה כפשוטו, ברוחניות הקדוש ברוך הוא מבזבז את האוצר, כדי שאנחנו בעזרת השם ננצח את המלחמה, ונביא את הדירה לא יתברך בתחתונים, שיהיה באתי לגני כפשוטו. וסיימנו את הפרק השלישי של המאמר, יש כאן במאמר הזה 7 פרקים, בעזרת השם את הפרקים הנוספים, בשיעור הבא אנחנו בעזרת השם נלמד את החצי השני של המאמר.